כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olvozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, י' א' בתמוז, תפשין, עין וב, מסכת בבא קמא, דף ממזיין. אתם מאזינים לרדיו כל חי, המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר, דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. הנה עם הטוב ומנעים שבת אחים גם יחד, בתלמוד תורתנו הקדושה, שהיא מגנה ומצלה. יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשר בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא, מדי בוקר אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם הפרק הראשון של השיעור, הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו בשיעורנו הקודם, שהיה בערב שבת קודש, פרשת בלק. אז למדנו את דפים ממהי וממבב ממסכת בבא קמא. בסיום השיעור שאלנו 12 שאלות שישמשו בסייעת הדשמיה כלי לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. הנה התשובות לשאלות הללו. שאלה ראשונה בדף ממהי הייתה, במה תלויה מחלוקת חכמים ורב יהודה, אם הועילה חזרת השומר קודם גמר דין? והתשובה, אם צריך שיהיה השור נמצא בבית דין בשעת גמר דין. שאלה שנייה, מדוע אין לומר שחולקים אם אפשר לומר על איסורי הנאה הרי שלך לפניך? התשובה, שאם כן היו חולקים בחמץ שעבר עליו הפסח. שאלה שלישית, באיזה אופן אמרה הברייתא שג' השומרים חייבים ושומר חינם פטור על דמי השור? התשובה, כששמרו שמירה פחותה. שאלה רביעית, האם סוחר חייב בגניבה ואבידה? והתשובה, מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר אם סוחר דינו כשומר שכר או כשומר חינם. שאלה חמישית, מה עם ג' השיטות בשמירת שור מועד? התשובה, לרבי מאיר שמירה מעולה, לרבי יהודה שמירה פחותה, ולרבי אליעזר אין לו שמירה אלא סכין. שאלה שישית, לרבי יהודה שור מועד ששמרו שמירה פחותה, כמה משלם? התשובה, רב עבדא בר רבא אומר שפטור מנזק של אמר, לחצי נזק של שור תם יהיה חייב, ולרב פטור לגמרי. שאלה שביעית, לפי איזה תנאי יש להעמיד את משנתנו ומדוע? התשובה, כסומחוס, כי הוא סובר ממון המוטל בספק חולקים, ולכן משלם רבי הנזק לבלד. שאלה שמינית, מדוע אמרו חכמים שהמוציא מחברו עליו הראיה הוא כלל גדול? התשובה, זה בא לרבות שאפילו הניזק טוען בריא ומזיק טוען שמה, אין המזיק חייב לשלם בלא ראיה. ובאופן אחר, באו לרבות כשיטת שמואל לגבי הקונה שור מחברו ונמצא נגחן. לרב יכול הלוקח לטעון מכך טעות, ושמואל אמר המוציא מחברו עליו הראיה. שאלה תשיעית, באיזה אופן החליקו רב ושמואל בדין המוכר שור לחברו ונמצא נגחן? התשובה, א', שהלוקח פעמים קונה לשחיטה ופעמים לחרישה, ב', שדמי שור לשחיטה שווים לדמי שור לחרישה, ג', כאשר יש למוכר דמים לשלם, שאם לא כן ייטול הלוקח את השור בדמי חובו. שאלה עשירית, במה הולכים אחרי הרוב גם לשיטת שמואל? התשובה, באיסורים. שאלה 11, מניין שהמוציא מחברו עליו הראיה? התשובה, לרב שמואל בר לחמני לומדים זאת מהפסוק מבעל דברים ייגש עליהם, יגיש ראיה עליהם, ולרב אשי זו סברה, מי שכואב לו הולך לרופא שירפאו. שאלה אחרונה, על דף ממבב, כיצד מתבאר דין הסיפה שמאבלד משתלם רבע? התשובה, לאבאי הכוונה רבע מחצי הנזק דהיינו שמינית, ולרבה באופן שהפרה אינה לפנינו, אז גובים מאבלד רביעה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דפים ממהי וממבב במסכת בבא קמא, דפים אשר למדנו בערב שבת קודש פרשת בלק. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, תחילתו של שבוע טוב חדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. יום ראשון, י' א' בתמוז תפשין עין וב, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו לימוד דפינו היומי, הלו דף ממזיין, ולכבוד השבוע החדש, אנחנו נתחיל פעם נוספת את הפרק החדש שלפנינו, פרק חמישי ממסכת בבא קמא, הפרק ששמו שור שנגח את הפרה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים היום הזה, בדף ממבב עמוד א', מרכז העמוד, מן המשנה, בתחילתו של הפרק החמישי, משנה פותחת במילים שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה. מן המשנה הזו, מן הפרק החמישי של מסכת בבא קמא, בדף מ"ו עמוד א', כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל ונסיס בזאת התורה, ונצליח. בתחילת המסכת שנינו, במשנה הראשונה, ארבעה אבות נזיקין, השור והבור והמווה והעבר. הפרק החמישי שלפנינו עיקרו ביאור ענייני בור. אבל קודם ענייני בור נתבארו בו כמה עניינים הנוגעים לנזקי שור, וכן דינו של הנכנס לחצר חברו ומכניס כליו לרשות חברו, והזיקו כליו או הוזקו. הפרק נחלק לשישה חלקים. א', השלמת ביאור ענייני נזקי השור, ב', הנכנס או מכניס את שלו לרשות חברו באיזה אופן הוא נחשב שעושה זאת ברשות, ובאיזה אופן הוא נחשב שעושה זאת שלו ברשות, ג', על איזה בור חייבים בתשלומים, ד', סיבות הפותרות מתשלומי היזק הבור, ה', על איזה דבר שנזק על ידי הבור חייבים לשלם, והחלק השישי של הפרק, ביאור הדינים שכל הבהמות שוות בהם, אף שכשנאמרו נזכר בהם, שור בלבד. כך מחלק ומבהר המהירי את הפרק שלפנינו. הוא מוסיף, זהו שורש הפרק בדרך כלל, אלא שנתגלגלו בו דברים אחרים, כמו שהתבהר, והחלקים התבלבל סדרה מעט בזה הפרק, להיכנס האחד בגבול חברו. ניגשים אל המשנה הפותחת את הפרק החמישי, פרק שור שנגח את הפרה בדף מ"ו עמוד א' במסכת בבא קמא. המשנה שלפנינו מבארת שבאופן שיש ספק האם השור הזיק או לא, בעל השור והניזק חולקים בממון המסופק, וכן פרה שנגחה ויש ספק האם ולדה הזיק, חולקים בעל הוולד והניזק בדמי הוולד. כמובן באופן שהפרה היא תמה ובעליה חייבים לשלם רק מגופה. הגמרא תבהר שהמשנה הזו היא לדעת סומכוס הסובר שממון המוטל בספק, חולקין, אבל חכמים הסוברים שהמוצאים מחברו עליו הראיה, חולקים על האמור במשנתנו, והם סוברים שגם כאן בעל הפרה אינו יכול להוציא מבעל השור, כיוון שיש לו חזקת מרה קמה על השור, וכל זמן שהניזק אינו מביא ראיה שבעל השור צריך לשלם לו על הוולד, אינו חייב לשלם לו כלום. וכך אומרת המשנה הפותחת את הפרק החמישי של מסכת בבא קמא בדף מ"ו עמוד א', שור שנגח את הפרה, שור תם שנגח את הפרה שהייתה מעוברת, וראו עדים את הנגיחה מרחוק, ואחרי הנגיחה נמצא עוברה של הפרה מת בצידה, ואין ידוע אם עד שלא נגחה, האם קודם הנגיחה ילדה הפרה את עוברה והעובר לא מת מחמת הנגיחה, או אם שנגחה ילדה, או שהפרה לא ילדה קודם הנגיחה ומחמת הנגיחה הפילה את עוברה, בעל השור משלם חצי נזק לפרה, על הפרה, כדין שור תם, ורביע נזק לוולד, על הוולד. כיוון שיש ספק האם השור הזיק גם את העובר וגרם למיטתו, ובעל השור צריך לשלם עליו חצי נזק, או שהשור לא הזיק את העובר ובעל השור פטור לגמרי. ולכן בעל השור ובעל הוולד מתחלקים בממון המסופק שהוא דמי חצי הנזק של הוולד, ובעל השור צריך לשלם לבעל הוולד חצי מחצי הנזק, דהיינו רביע נזק. והגמרא תאמר לכמן בדף ממזיין עמוד א', אמר רבה, שלא שמים את הפרה לחוד ואת הוולד לחוד כמה הם שווים, אלא שמים את הפרה כמה הייתה שווה כשהייתה מעוברת וכמה היא שווה עכשיו, וההפרש בשוויה הוא דמי הוולד. ואם היה השור מועד, חייב בעל השור לשלם נזק שלם על הפרה וחצי נזק על הוולד. והביאור בספק במשנה, כדברי הגמרא במסכת בבא בתרא דף צדיק ג' עמוד א', לפי שמואל הסובר שאין הולכים בממון אחר הרוב, ואף שרוב הפרות אינם מפילות, אנחנו מסתפקים שמא הפילה שלא מחמת הנגיחה. אבל לפי רב שסובר שהולכים בממון אחר הרוב, מבארת הגמרא שם שאין לומר שהספק הוא שמא הפרה הפילה שלא מחמת השור, אלא הספק הוא שמא הפילה מחמת הפחד מהשור קודם הנגיחה. ממילא זה גרמה ופטור, או שהפילה מחמת הנגיחה עצמה, וחייב. שואלים האחרונים למאן דאמר פלגא ניזקא קנסא, חצי נזק שמשלם שור תם זה מטעם קנס, זאת אומרת שמעיקר הדין שור תם פטור, אלא שהתורה קנסה שישלם חצי נזק, כאן שלא ראו העדים שהשור נגח את הוולד, מדוע התחייב על פי הודעתו? תרץ המהרש"א, שראו העדים שהשור נגח את הפרה ויש אומדנה שמן הסתם הפילה מחמתו. ואף שאם בעל השור לא היה מודה בזה, לא היינו מחייבים אותו על פי האומדנה בלבד. מכל מקום אחר שיש אומדנה ובעל השור מודה, אינו נחשב מודה בקנס, אלא עיקר הסיבה שמתחייב זה בגלל האומדנה. ואילו רבי עקיבא איגר ופני יהושע מתרצים שכיוון שמיד כשראו עדים את נגיחת הפרה כבר יש ספק לבית דין שמא הפילה הפרה מחמת הנגיחה, וכשיש ספק סובר סומכוס שחולקים, ממילא החיוב אינו מחמת הודעתו, אלא מחמת הספק שנולד על פי העדים. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן פרה מעוברת תמה שנגחה את השור ואחר הנגיחה נמצא ולדה של הפרה בצידה. ברי שנקה תתן הלשון עובר וכאן נוקט תתן הלשון ולד, מפני שבאופן זה מדובר שהוולד נמצא חי, אבל באופן הקודם מדובר שהוולד נמצא מת. לכן הוא נקרא עובר. אם כן, פרה מעוברת תמה שנקחה את השור ואחר הנגיחה נמצא ולדה של הפרה בצידה, ושור תם שהזיק אין גובים את התשלום אלא מגופו, ואם חצי הנזק גדול יותר משווי גופו אינו חייב לשלם, אלא כשווי גופו, כפי שלמדנו במשנה ליל בזין עמוד ב', והספק הוא כי אין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה, אם הפרה ילדה קודם שנגחה, ובעל השור יכול לגבות תשלומים רק בשווי הפרה, או אם שנגחה ילדה, או שילדה אחר הנגיחה, ובשעת הנגיחה היה עובר בתוכה, ממילא, יכול בעל השור לגבות את התשלומים שלו גם בשווי הוולד. במקרה כזה, אומרת המשנה, בעל השור משתלם, מקבל תשלומים חצי נזק מן הפרה, משווי הפרה, ורביע הנזק מן הוולד, משווי הוולד. לכמן בדף מ"ו עמוד ב', תקשה הגמרא, מדוע מקבל בעל השור שלושת רבעי נזק, חצי נזק מן הפרה ורבע נזק מן הוולד. יש המחלוקת אביי ורבא בביאור המשנה. אביי מבאר שהמשנה מדברת באופן שהפרה שייכת לאדם אחד והוולד שייך לאדם אחר, והניזק גובה חצי מחצי הנזק, דהיינו רבע נזק מבעל הפרה, וחצי מרבע הנזק, דהיינו שמינית מבעל הוולד. רבא מבאר שמדובר באופן שהפרה והוולד שייכים לאדם אחד, ואם הפרה קיימת גובה הניזק חצי נזק משווי הפרה ואינו גובה מן הוולד בכלל. אבל אם הפרה אינה קיימת גובה הניזק רבע נזק משווי הוולד. זוהי המשנה שלנו שפותחת את הפרק החמישי במסכת בבא קמא בדף מ"ו עמוד א', פרק ששמו שור שנגח את הפרה, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא שמשנתנו היא בדעת סומכוס וחכמים חולקים עליו. אמר רב יהודה אמר שמואל, המשנה הזו מדברי סומכוס, דאמר, ממון המוטל בספק, חולקין. במקור דבריו של סומכוס לעיל בדף ל"ה עמוד ב', וכן במסכת בבא מציע בדף ב' עמוד ב', ובמסכת בבא בתרא דף קמ"א עמוד א'. והספק הזה קיים גם בלי טענותיהם, ואף שלבעל השור יש חזקת מרא קמא על הממון, בכל אופן הם חולקים. וחזקת מרא קמא הכוונה שהוא הבעלים הראשונים על הממון. אבל אומרת הגמרא, חכמים חולקים על סומכוס ואומרים זה כלל גדול בדין, המוציא מחברו עליו הראיה, מי שרוצה להוציא ממון מחברו עליו מוטלת החובה להביא עדים שהוא מוציא מיד חברו בדין. ובמשנתנו, למרות שעכשיו אין השור אצל בעליו ואינו מוחזק בממון, יש לו חזקת מרא קמא, כי הוא היה בעליו הראשונים של השור. ואף כנגד חזקה זו אומרים את הכלל של המוציא מחברו עליו הראיה, ולכן לפי חכמים פטור מתשלום על הוולד. שואלת הגמרא, למה לי למימר, מדוע צריכים חכמים לומר זה כלל גדול בדין? משיבה הגמרא, איצטריך צריך לומר זאת כדי לבאר שאפילו במשנתנו, שהניזק אומר, בריא, ודאי הוא לי שהפרה ילדה אחר הנגיחה, והמזיק צריך לשלם לי גם את דמי הוולד. ואילו המזיק שהוא המוחזק אומר שמה, איני יודע אם הפרה ילדה קודם הנגיחה או אחרי הנגיחה. אף על פי כן אין הניזק יכול להוציא מהמזיק אלא לידי ראיה. שכן כלל גדול הוא שהמוציא מחברו עליו הראיה. שואל תוספות בדיבור המתחיל, דאפילו הרי בעל השור הוא מודה במקצת בזה שמודה על נזק הפרה, וממילא הוא מחויב שבועה מן התורה, וכיוון שהוא לא יכול להישבע שהרי הוא טוען שאינו יודע, אז הוא חייב לשלם. כפי שאומרת הגמרא במסכת שבועות דף מ"ז עמוד א', מחויב שבועה שאינו יכול להישבע, משלם. מתרצים התוספות שלושה תירוצים. א', ששמואל אינו סובר את הדין הזה שמחויב שבועה שאינו יכול להישבע משלם. ב', שמחויב שבועה שאינו יכול להישבע משלם רק באופן שאם היה מודה היה מתחייב, אבל באופן שאם היה מודה היה נפטר אינו משלם. וכאן שמדובר בשור תם שמשלם חצי נזק ופל גניסקה וחצי נזק הוא כנס, אם היה מודה היה פטור, שהרי מודה בכנס פטור, וממילא אין כאן את הדין הזה מתוך שאינו יכול להישבע משלם. תירוץ שלישי, אומרים התוספות, שדין מחויב שבועה שאינו יכול להישבע משלם זה רק באופן שהיה עליו לדעת האם הוא חייב או לא, וממילא היה יכול להישבע על זה. כאשר הוא טוען איני יודע, הוא ראה טענתו שהרי היה עליו לדעת. אבל במשנתנו שאין טענה על בעל השור מדוע אינו יודע אם הפרה ילדה קודם הנגיחה או אחריה, לא הוא ראה טענתו. ואף שהוא מחויב שבועה ואינו יכול להישבע, פטור מלשלם. מביאה הגמרא ביור נוסף במה שחכמים אמרו זה כלל גדול בדין. הנה מי יש לפרש באופן נוסף שחכמים אמרו זה כלל גדול בדין, לכי הדה איתמר, כדי להשמיענו את מה שנאמר במחלוקת בעניין הזה. המוכר שור לחברו ונמצא השור נגחן, וכבר היה נגחן עוד קודם המכירה, וממילא אינו ראוי לחרוש בו, אלא עומד הוא לשחיטה, והקונה טוען שקנה את השור כדי לחרוש בו, ואף שלא אמר זאת במפורש בשעת המכירה, שרוצה את השור לחרישה. רוב בני אדם, כשקונים שברים, קונים אותם לחרישה, ולא לשחיטה. אז רב אומר, הרי זה מקח טעות, ויחזיר המוכר ללוקח את הממון, והלוקח יחזיר למוכר את השור, כיוון שרוב בני אדם קונים שברים לחרישה, והולכים אחרי הרוב להוציא ממון מן המוכר, אף שהוא מוחזק. ושמואל חולק ואמר, יכול המוכר שיאמר לו לקונה, כיוון שלא פירשת שאתה רוצה שור להרישה, לשחיטה מחרטיב לך. שהרי יש מיעוט בני אדם שקונים שברים לשחיטה, וכיוון שהמוכר מוחזק במעות, לא הולכים אחרי רוב בני אדם שקונים שברים לחרישה, ומוצאים מחברו עליו הראיה. אם הקונה רוצה להתעקש על טענתו, הוא יצטרך להביא ראיה שכן הוא קנה את השור לחרישה. וזו כוונת חכמים שאמרו זה כלל גדול בדין, שבכל אופן כך הוא הדין, אפילו כאשר יש רוב נגד המוחזק, לא מוציאים מיד המוחזק. כותב הרשב"ם במסכת בבא בתרא דף צדי ב' עמוד א', שגם סומכוס מודה באופן הזה שלא הולכים אחרי הרוב המוציא מחברו עליו הראיה. רק באופן של משנתנו שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, שם לא הולכים אחרי המוחזק, אלא יחלוקו. והחילוק ביניהם הוא, שבאופן של שור שנגח את הפרה שלא ידוע לבית דין איך היה המעשה, האם הפרה ילדה קודם הנגיחה או אחריה, שם סובר סומכוס שחולקים. אבל במוכר שור לחברו ונמצא נגחן שידוע איך היה המעשה, דהיינו שמחר לו סתם שור בלי לפרש, ואחר כך נמצא שהשור היה נגחן קודם לכן, בזה מודה סומכוס, שהולכים אחרי המוכר מפני שהוא מוחזק. ואם ירצה הקונה לקבל את ממונו, הוא יצטרך להביא ראיה שהוא קנה את השור לחרישה. שואלת הגמרא אמי, מדוע נחלקו רב ושמואל אם הולכים אחרי הרוב או אחרי המוחזק? הרי יכולים אנחנו לברר למה הקונה התכוון כשקנה את השור. ונחזי, אפשר לראות, איגברא דזווין לרדיה, איגברא דזווין לנכסתה. האם הלוקח הוא אדם שעובד אדמה והוא צריך את השור לחרישה, והמוכר הכירו וידע שהוא צריך את השור לחרישה, ממילא נמצא שהמקח בטל, או שהלוקח הוא טבח וצריך את השור לשחיטה, ואנחנו יודעים שהתכוון לקנות את השור לשחיטה, וממילא המקח אינו בטל, כאשר נמצא השור נקחן. משיבה הגמרא לא צריך לא הוצרך רב לומר את דינו, באדם שקונה לחרישה או באדם שקונה לשחיטה, אלא מדובר פה בגברא דזווין להר ולהה, באדם שהוא גם עובד אדמה וגם טבח. והירושלמי מבאר שמדובר כאן בסוחר שקונה שברים כדי למוכרם לאחרים, ולכן הוא קונה גם שברים המיועדים לחרישה וגם שברים המיועדים לשחיטה. ולכן אי אפשר להוכיח עבור מה הוא התכוון לקנות את השור הזה. שואלת הגמרא, אף שמדובר באדם שקונה שברים גם לחרישה וגם לשחיטה, עדיין אפשר להוכיח בבירור למה הקונה התכוון כשקנה את השור. ונחזי, הרי אפשר לראות כמה דמים שילם הקונה למוכר עבור השור. אי דמי רדיה לרדיה, אי דמי נכסתה לנכסתה. אם שילם מחיר של שור לחרישה שהוא יותר יקר משור לשחיטה, מוכח שהתכוון לקנות את השור לחרישה. ואם שילם מחיר של שור לשחיטה שהוא יותר זול, מוכח מזה שהתכוון לקנות את השור לשחיטה. משיבה הגמרא לא צריך עלה וצרח רב לומר את דינו באופן שאפשר לבדוק על ידי הדמים, אלא באופן שאין להוכיח מהדמים ששילם. זאת למה? דאוקיר ביסרה וקאי בדמי רדיה. דמי הבשר התייקרו ושור לשחיטה נמכר באותו שווי של שור לחרישה. אמרי, בני הישיבה יקשו על דברי רב שהולכים אחרי הרוב, וזה מקח טעות והמוכר יצטרך להחזיר לקונה את הכסף ולקבל בחזרה את השור. במה חלק רב על שמואל? אנחנו בדף מבב עמוד ב', הילק על השתלומי מיני, הלו אם מדובר שאין למוכר מעות להחזיר לקונה, נמצא שהקונה מחזיר את השור ומפסיד את מעותיו. אם כן, לשקל אל תורה בזוזה, היא ככה לוקח את השור במקום המעות. כי הרי הגמרא העמידה שמדובר שהתייקר הבשר ועומד בשוויו של שור לחרישה. אם כן, על כוחך שהשור שווה כדי מעותיו. דאמרי אינשי, כמו שבני אדם רגילים לומר, ממרי רשבתך פרע אפרה. כלומר, מהאיש אתה נושה בו תגווה נכסים, ואפילו נכסים גרועים, כמו סובין. כפי שלמדנו לאל בדפתת עמוד א', כסף ישיב לבעליו, דורש רב נחמן, ישיב לרבות שווה כסף. מבארת הגמרא שהפסוק הזה מדבר באופן שאין לבעל הבור כסף לשלם, ויכול הניזק לגבות מנכסיו. נמצא שבין לרב ובין לשמואל הדין הוא שהשור נשאר אצל הקונה, אלא שלרב הוא בתורת פיראון, ולשמואל מפני שהמקח קיים. מתרצת הגמרא, לא צריכה לא נחלקו רב ושמואלה באופן דאיקה להשתלו ממיני שיש למוכר מעות והלוקח יכול לגבות אותם ממנו. בזה נחלקו רב ושמואל. רב אמר הרי זה מקח טעות ויחזיר הלוקח את השור, והמוכר יחזיר את המעות מפני שאנחנו אומרים זיל בת הרובה. לך אחרי הרוב ורובה דין של רדיה ודזבני. רוב האנשים קונים שברים לחרישה, ושמואל אמר יכול המוכר שיאמר לו לקונה לשחיטה מחרטיב לך, ולא אזלינן בת הרובה, ולא הולכים אחרי רוב האנשים שקונים שברים לחרישה, והטעם שלא הולכים אחרי הרוב מפני, דכי אזלינן בתה רובה, הדין שהולכים אחרי הרוב הוא רק באיסורה, רק בדיני איסור ויתר. אבל בממונה, בדיני ממונות, לא אזלינן בתה רובה. לא הולכים אחרי הרוב כדי להוציא מן המוחזק, אלא הדין הוא שהמוציא מחברו עליו מוטלת החובה להביא את הראיה לידי עדים, ורק בכך יוכל להוציא מן המוחזק. מביאה הגמרא ברייתא מסייעת לדברי שמואל, שאמר שדין משנתנו רק לשיטת סומכוס, אבל לחכמים הדין הוא שהמוציא מחברו עליו הראייה. אומרת הגמרא תניא נמי אחי, כך גם למדנו בברייתא, שור תם שנגח את הפרה המעוברת ואחר הנגיחה נמצא עוברה של הפרה מת בצידה. אינו יודע, האם עד שלא נגחה קודם הנגיחה ילדה הפרה את עוברה והעובר לא מת מחמת הנגיחה, אם מי שנגחה ילדה, או שהפרה לא ילדה קודם הנגיחה ומחמת הנגיחה היא הפילה את עוברה, בעל השור משלם חצי נזק לפרה על הפרה כדין שור תם, ורביע נזק לבלד על הבלד. אלו הם דברי סומכוס הסובר, שממון המוטל בספק חולקין. וכיוון שיש ספק האם חייב לשלם חצי נזק על הוולד, משלם רבע נזק ופטור מלשלם את הרבע השני. וחכמים חולקים על סומכוס ואומרים, שכיוון שלבעל השור יש חזקה שהוא הבעלים הראשונים על הממון, ובעל הוולד בא להוציא ממנו את הממון, המוציא מחברו עליו מוטלת החובה להביא הראיה. הנה מפורש בברייתא כדברי רב יהודה, בשמו של שמואל שאמר, שמשנתנו אינה אלא כדברי סומכוס, אבל חכמים חולקים ולדבריהם פטור מלשלם, על הוולד, אלא אם כן יוכיח הניזק שאכן גם הוולד הוא זק על ידי המזיק. נציין שיש מחלוקת ראשונים כמו מנפסקה הלכה, האם כמו רבנן או כמו סומכו. מבארת הגמרא את מקור הדין שהמוציא מחברו עליו הראיה. אמר רבי שמואל בר נחמני, מניין למוציא מחברו עליו הראיה, שנאמר בספר שמות פרק כ"ד פסוק י"ד, מי בעל דברים ייגש עליהם, כלומר שמישהו טוען דברים על חברו, הוא צריך להביא ראיה על טענתו. הפני יהושע מוסיף ואומר שזה שכתוב בעל דברים ולא בעל דבר, מדויק שמדובר על אדם שתובע ממון בלי ראיה ורוצה להוציא ממון המוחזק על פי דבריו בלבד. מפרשת הגמרא שכוונת המילה יגש, יגיש ראיה עליהם לבית הדין. מה תקיף לרבשי? מקשה רבשי על דברי רב שמואל בר נחמני, הרי הדין הזה שהמוציא מחברו עליו הראיה, למה לקרא? מדוע צריך ללמוד אותו מפסוק סברהו? דקייב לי כאיבה, אז היא לבי אסיה. מי שיש לו כאב, הוא הולך לבית הרופא. אותו דבר גם כאן, התובע, עליו לתרוח בראיות, להוציא מן המוחזק. וכשם שהרופא אינו מרפא את החולה עד שהחולה מפרט לו במדויק איכן ומה כואב לו, כך בי דין אינה מוציא מהמוחזק עד שהתובע מראה שתביעתו חזקה וברורה על ידי עדים. וכיוון שדין זה נלמד מסברה, למה צריך פסוק כדי ללמוד זאת? אלא קרא הפסוק בא ללמד, אומר רב אשי, לחדר רב נחמן אמר רבא ברבוע. אמר רב נחמן אמר רבא ברבוע, אמר רב נחמן בשמו של רבא ברבוע, מניין שאין נזקקין אלא לתובע תחילה. באופן שראובן תובע משימון שהוא חייב לו ממון, ושימון טוען שראובן תפס ממנו ממון עבור החוב, או שיש לו משכון ביד ראובן וראובן השתמש במשכון והוא נפחת משוויו, ועל כן הוא פטור מלשלם לראובן. הדין הוא שאין בית הדין נזקקין תחילה אלא לראובן שהוא תבע ראשון ומוציאים משימון, ואחר כך נזקקים לדון בדבר טענת שימון. מאיכן המקור לדין הזה? שנאמר מי בעל דברים ייגש עליהם. מדייק רב נחמן שכוונת המילה ייגש, שיגיש דבריו עליהם לבית דין. כלומר, ראובן שהוא התובע ונקרא בעל דברים, מגיש בתחילה את דבריו לבית דין, ובית דין מוציאים את הממון משימון. רק אחר כך אם שימון יביא עדים שראובן חייב לו, יסתור את הדין שפסקו וראובן יחזיר לו את הממון. ותוספות בדיבור המתחיל שאין מבארים, שמדובר באופן שלראובן יש שטר, שהרי אם אין לו שטר, שימון נאמן לטעון, פרעתי. ואפילו אם יש לראובן עדים על ההלוואה, הלא המלווה את חברו בעדים, אין צריך לפרוע לו בעדים, ואם כן, נאמן שימון לטעון שפרה בלי עדים. כלומר, שכיוון ששימון נאמן לטעון פרעתי, יש לו מיגו שיכול לטעון כך, וממילא הוא נאמן בטענתו שראובן תפס ממנו, או שיש אצל ראובן משכון שנפחת מדמיו. ונזקקים לשימון תחילה. עוד כותבים התוספות שמדובר ששימון טוען שפלוני ופלוני היו בשעת מעשה ויודעים שפרעתי, ואנחנו יודעים שאכן אותם אנשים היו בזמן מעשה שהוא טוען שפרה. ולולא הפסוק היינו אומרים שכיוון שאנחנו יודעים מי מהעדים, היינו ממתינים אפילו זמן רב עד שיביא את העדים, שאם לא כן, קשה. ממה נפשך שאיך מדובר במקרה הזה? אם יש לשימון הנתבע עדים שהוא פרה את החוב, או שהוא טוען שיש לו עדים ועליו להביא ממקום אחר, הרי נותנים לו 30 יום להביא את העדים, שהוא זמן שבית דין נותנים לפרוע חוב, אם כן, מדוע יש להיזקק לתובע תחילה? אם אין לו עדים, או שהוא מבקש שיתנו לו יותר מ-30 יום, אפילו לולא הפסוק לא היינו נותנים לו. ואפילו אם הוזלו נכסיו, נזקקים לתובע תחילה. שהרי אם היה מבקש שיתנו לו שנה או שנתיים להביא עדים, ודאי שלא היו נותנים לו. הגמרא מבארת שיש מקרים שנזקקים לנתבע תחילה. אמרי אמרו נערדה, יש פעמים שנזקקים לנתבע תחילה, ואי חידמי, מהם המקרים הללו? דקזיל הניחסי, שיש כאן סוחרים שרוצים לקנות משימון את נכסיו בדמים יקרים, ואם לא ניתן לו עכשיו את מה שראובן חייב לו לפי טענתו, ילכו התגרים מכאן ויפסיד ממון. או שכיוון שבני האדם רואים שבית דין מוציאים משימון ממון, לא ירצו לקנות ממנו את קרקעותיו, אלא בפחות משוויים. ולכן נזקקים בתחילה לטענת שמעון ומוציאים מראובן את מה שתפס או את מעות המשכון, כדי ששמעון לא יפסיד ממון. ולפי ביור התוסות בדיבור המתחיל שאין שמדובר לגבי חבלות, כותב הנימוקי יוסף שכשכתוב זי לניחסי של הנדבע, נותנים זמן לחבלות. אבל הבח כתב שמלשון הגמרא לקמן בדף צדי א' עמוד א', אין נותנים זמן לחבלות משמע, שבכל אופן אין נותנים זמן ואפילו כשהנדבע מפסיד נכסים, על ידי שנזקקים לתובע התחילה. אילו השח מבאר שמה שמבואר לקמן שלא נותנים כלל זמן לחבלות, מדובר כשהנדבע רוצה זמן כדי לפרוע, ואז אפילו אם יוזלו נכסיו לא נותנים לו זמן, אבל כאן שהוא רוצה זמן כדי להביא עדים, נותנים לו עם זי לנכסי. אומרת הגמרא שנינו במשנה וכן פרה שנגחה את השור ונמצא ולדה בצידה, ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה אם שנגחה ילדה, משתלם חצי נזק מן הפרה ורביעי הנזק מן הוולד. מבינה הגמרא את דברי המשנה שמדובר באופן שהפרה והוולד שייכים לאדם אחד, ולכן מיד מקשה הגמרא מדוע הניזק מקבל חצי נזק ורביעי הנזק. הלו הפרה הנוגחת היא פרה תמה, ופלגה נזקה הוא דבעי שלומי, בעל הפרה מחויב לשלם רק חצי נזק. ואילו כאן נמצא שהניזק מקבל שלושת רבעי מהנזק, כי הרי הוא מקבל חצי נזק מן הפרה, ועוד רבע נזק מן הוולד. וכולי נזק אינה כריב ומה יבידתי, כל הנזק פחות רבע, דהיינו שלושת רבעי הנזק, מה מעשה הוא כאן? מדוע הניזק מקבל שלושת רבעי ולא חצי? תרץ את הגמרא אמר רבי, אין הכוונה של המשנה שהניזק מקבל שלושת רבעי נזק, אלא חצי נזק. ומה שכתוב במשנה הכוונה לאחד מארבעה בנזק, רבע נזק. וכתבה המשנה חצי נזק, שזה חצי מהתשלומים שמוטלים על בעל הפרה לשלם, אם לא היה כאן ולד. ורביעי הנזק שכתבה המשנה, הכוונה לאחד משמונה בנזק. שמינית מהנזק, שזה רבע מחצי הנזק שהיה חייב, אם היה נוגח לבדו. ומבאר הבא את דבריו. והיא, אם נאמר שהפרה הנוגחת והוולד שילדד אחד נינו, שניהם שייכים לאדם אחד, אחינה מדמצי אמר לוודאי שיכול הניזק לומר לבעל הפרה, בין אם פרתך ילדה קודם הנגיחה ובין אם ילדה אחר הנגיחה, ממה נפשה חצי נזק אב לי? חצי נזק תן לי, שהרי ודאי בהמתך הזיקה את שורי, או כשהוולד היה בתוכה, או אחרי שילדה את הוולד. ואין לומר שבעל הפרה ידחה אותו ויאמר לו שאינו יכול לגבות מן הפרה יותר מרבע נזק משום שמא הוולד היה שותף בהזק, ומהוולד אינו יכול לגבות כלל משום דשמא לא היה שותף בהזק, והמוציא מחברו עליו הראיה, הוא לא יכול לטעון כך, שהרי כאן ממה נפשך בעל הפרה חייב לשלם לו את כל חצי הנזק. ואין כאן דין, המוציא מחברו עליו הראיה. אלא ודאי, אומר הבאי, לא צריכה, לא הוא צריכה המשנה לומר את הדין באופן כזה, אלא באופן דפרה דחד וולד דחד. הפרה הנוגחת שייכת לאדם אחד, והוולד שייך לאדם אחר. כגון שבעל הפרה מחר לאדם אחר את הפרה חוץ מעוברה, והוא נשאר רק בעל הוולד, והקונה הוא בעל הפרה. ועוד יש לחלק שאי קדים תווה, אם מדובר שהניזק קדם ותווה לבעל הפרה בתחילה, אך אינה מדי אמר לי, ודאי שיכול הניזק לומר לבעל הפרה, פרה דידך, הזיקתן, הפרה שלך ודאי הזיקה את שורי, ואתה ודאי חייב לשלם לי. אלא שאתה טוען שגם הוולד השתתף בנגיחה, וממילא בעל הוולד צריך להשתתף ממך בתשלום הנזק. אם כך, אב לי ראיה דעית לך שותפי, תן לי ראיה שאכן היו לך שותפים בהזק, וכל זמן שאינך מביא ראיה, אתה חייב לשלם לי חצי נזק. כך מבאר בעל המאור שבעל הפרה חייב לשלם ודאי את כל חצי הנזק, מפני שפרתו ודאי הזיקה, והוולד מספק הזיק, ספק לא הזיק, ואין ספק מוציא מדי ודאי. אבל התוספות יום טוב כותב, שבעל הפרה משלם רבע נזק מדין ודאי, ועוד שמינית נזק מדין ממון המוטל בספק שחולקין. אלא אומר, אביי צריך לומר שמדובר באופן דקדים תווי, שהניזק קדם ותווה את מי? את בעל הוולד בתחילה, ואז יש לבעל הפרה טענה כנגדו. דאמר לי, אומר בעל הפרה לניזק, גל את הדעת, אך דשות פעית לי. גילית את דעתך שבעל הוולד שותף עם מי בהזק. ואף שהניזק שטבע את בעל הוולד לא התכוון להודות שהוולד היה שותף בהזק מכל מקום, כיוון שעל ידי תביעתו הוא מוכיח שהוא מודה שהוולד היה שותף בהזק, זה הודעת בלדין, ובעל הפרה אינו חייב לשלם לו אלא רבע נזק. אם כן טוען בעל הפרה, המזיק, איני חייב לשלם לך אלא רבע נזק, ואת הרבע השני עליך לתבוע מבעל הוולד. וכשתובע את בעל הוולד, טוען בעל הוולד שאינו ודאי שותף למעשה ההזק, כיוון שייתכן שהפרה ילדה קודם הנגיחה וממון הוטל בספק חולקין. ממילא בעל הוולד צריך לשלם רק שמינית נזק. ואף לשיטת רבי נתן לקמן בדף נ"ג עמוד א', לגבי שור שדחף את חברו לבור, שור שדחף שור לתוך בור, ובעל השור ובעל הבור צריכים לשלם יחד את הנזק, ובאופן שהשור תם ומשלם רק רבע נזק, שהרי תם משלם חצי נזק, וכאן שגם הבור הזיק משלם השור רבע נזק, גובים את השאר מבעל הבור. אם כן, גם כאן לכאורה יגבה מבעל הפרה את מה שאינו יכול לגבות מבעל הוולד מחמת הספק. מכל מקום צריך לומר שדברי רבי נתן הם רק כיוון שמאשור אין לגבות יותר מרבע נזק מעיקר הדין. כלומר, אף שאנחנו יודעים בבירור שהשור הזיק, אין לגבות ממנו אלא רבע נזק, ולכן גובה מבעל הבור את שאר הנזק. אבל כאן, מה שאי אפשר לגבות מבעל הולד יותר מרבע נזק אינו מעיקר הדין, אלא זה משום שאי אפשר לגבות ממנו מספק. ואם היינו יודעים בבירור שהולד היה שותף בהזק, היינו גובים ממנו חצי נזק. ממילא באופן כזה, לא אומרים את הכלל שמה שאי אפשר לגבות מן האחד, גובים מן השני. כך תוספות בדיבור המתחיל, גל התעדעתך. מסביר הגרנט שכשיש שני מזיקים, כל אחד מהם חייב את כל הנזק. אלא שכיוון שיש מזיק נוסף, כל אחד מהם משלם חצי נזק. ואם כן, הדין, שכשאי אפשר לגבות ממזיק אחד, גובים מהמזיק השני. וזה דווקא כשאי אפשר לגבות מעיקר הדין. ואז נמצא שלמזיק שאפשר לגבות ממנו אין שותף להזק, וחוזר הדין שהוא חייב לשלם את כל הנזק. אבל באופן שמעיקר הדין יש כאן שותף להזק, אלא שאי אפשר לגבות מהשותף מאיזושהי סיבה, אין סיבה לומר שחזר הדין שהמזיק שאפשר לגבות ממנו ישלם את כל הנזק, כי הוא איתן. מדוע אני צריך לשלם את כל הנזק? הרי ודאי יש לי שותף בהזק. ומה אכפת לי שיש איזושהי סיבה שאי אפשר לגבות ממנו? איקא דאמרי, אומרת הגמרא, יש האומרים שהמשנה מדברת באופן שונה. שאף על גב דקדים תווי לבעל פרה בתחילה, למרות שהניזק קדם וטבע את בעל הפרה בתחילה, אין לומר שהוא גובה מבעל הפרה חצי נזק. משום שבעל הפרה מצי מתחילה יכול לדחות את תביעתו על ידי דאמר לי, הוא יאמר לניזק, מידע ידי, אני יודע דשותף היית לי, שיש לי שותף להזק והוא בעל הולד. כלומר, שהפרה ילדה אחרי הנגיחה. וכיוון שבעל הפרה מוחזק בממון, וגם יש לפרה חזקת מעוברת, שכמו שהייתה מעוברת קודם הנגיחה, כך הייתה מעוברת בשעת הנגיחה, מודה סומכוס שהמוציא מחברו עליו הראיה, והניזק אינו יכול לגבות מבעל הפרה יותר מרבע נזק, ומבעל הולד גובה עוד שמינית נזק. אבל רבא דוחה את ביור אביי ומעמיד את המשנה באופן שונה. אמר רבא, אתו וכי, אחד מארבעה בנזק רבע נזק, ואחד משמונה בנזק ושמינית נזק קטני, כך נאמר במשנה? הלא, במשנה נאמר חצי נזק ורביע נזק קטני. אז איך אתה אביי מעמיד את המשנה שמדובר ברבע נזק שמשלם בעל הפרה ושמינית נזק שמשלם בעל הולד? אלא אמר רבא, ביאור דברי המשנה הוא כך, לעולם מדובר בפרה וולד דחד. הן הפרה והן הולד שייכים לאדם אחד, ואחי כאמרינן. וכך הוא ביאור דברי המשנה. אם איתה לפרה, אם הפרה קיימת לפנינו משתלם, גובה הניזק את כל חצי הנזק מן הפרה. לאיתה לפרה, אם אין לפנינו את הפרה, או שהפרה שווה פחות מחצי הנזק, ותם הרי משלם רק מגופו וממילא אינו יכול לגבות חצי נזק שהפרה איננה, ולכן הוא תובע את חצי הנזק מהוולד, והוולד ספק הזיק, ספק לא הזיק, לכן משתלם גובה הניזק רק רביע נזק מן הוולד. כי זוהי שיטת סומכוס שממון המוטל בספק, חולקין. ואין כוונת המשנה שגובה גם חצי נזק מן הפרה וגם רבע נזק מן הוולד, אלא הכוונה שגובה או חצי נזק מן הפרה, או רבע נזק מן הוולד. לפי זה נמצא שהמשנה היא לשיטת רבי ישמעאל הסובר ליל בדף למד ג' עמוד א', יושם השור, דהיינו, שור תם, אינו נעשה בעצמו של הניזק, אלא רק הבעלים שלו, דהיינו המזיק, משלם כשווי גופו. ולפי רבי עקיבא שסובר יוחלט השור, דהיינו שהשור בעצמו נהיה שייך לניזק, אם כן באופן שהפרה הזיקה והיא איננה, הניזק מפסיד ואינו גובה מן הוולד. כך תוספות בדיבור המתחיל ליטה. מדייקת הגמרא לפי דברי רבא, טעם, הטעם שגובה מהוולד רק רבע נזק הוא, משום דלא ידין אני אב וולד בהדה, כי נגחה, היא לא אבה. איננו יודעים אם הוולד היה עדיין יחד עם הפרה בשעה שנגחה והוא שותף בהזק, או שהוא נולד קודם הנגיחה. אבל היא פשיטה לנים, היינו יודעים בוודאות דאב וולד בהדה, כי נגחה, כשהוולד היה בתוך הפרה, כאשר היא נגחה ובשעה שבה הניזק לגבות את הפרה, היא איננה משתלם כולי, גובה הניזק את כל חצי הנזק מן הוולד. ולולי דברי רבא היינו אומרים שגובה מהוולד רק שמינית נזק, כפי חלקו בהזק. ומבארת הגמרא מדוע הדין כך, משום שרבא לטעמי, רבא הולך בזה לשיטתו, דאמר רבא, פרה מעוברת שהזיקה הניזק גובה מוולדה. מה היא טעמה? מה הטעם שגובה מן הוולד? משום שגופה היא. עובר ירך אמו הוא. כלומר, הוולד הוא חלק מגוף הפרה עצמה. וכמו שיכול לגבות מירך הפרה את כל חצי הנזק, כך יכול לגבות מהוולד את כל חצי הנזק. ואילו תרנגולת שהזיקה באופן שמשתלמת מגופה, כגון שהיה דלי קשור ברגלה ושברה את הכלי, הניזק אינו גובה מביצתה. מה הייתה הממה הטעם שמביצת התרנגולת לא גובים כמו שגובים מבלד של פרה? משום שהביצה אינה חלק מגוף התרנגולת, אלא פירשה באלמה הוא, דבר נפרד המופרש מגוף התרנגולת. ואילו המהירי מסביר מה זה פירשה, ביצה אינה בשר אלא פרש באלמה, ואין לה שום חיות כדי להיחשב מכלל איבריה של התרנגולת לעניין הזה. חוזר רבא לתחילת המשנה לגבי שור שנגח פרה והפילה, ומבאר איך שמים ומעריכים את דמי הוולד. ואמר רבא, אין שמין אין עושים שומה ומעריכים לפרה את הפרה בפני עצמה, כמו שהייתה שווה קודם הנזק ולוולד, ואת הוולד בפני עצמו כאילו נולד כבר ומחירו יקר יותר, אלא שמין לבלד על גב פרה. שמים את הבלד יחד עם הפרה כאילו בביטנה, וכך שמים כמה הייתה שווה הפרה הזו בעודה מעוברת, וכמה היא שווה עכשיו אחרי שהוכחשה או שמתה. את ההפרש ביניהם ישלם, ובתוך השומה הזו נמצאים גם דמי העובר. שאם אי אתה אומר כן, שאם אתה לא תסבור כך, שכך שמים ומעריכים, אלא תאמר שהמזיק צריך לשלם את דמי הבלד כאילו נולד כבר ודמי הפרה לחוד, נמצא שאתה מכחיש את המזיק ומפסיד את ממונו של המזיק, וכן אתה מוצא בקוטע יד עבדו הכנעני של חברו. עבד כנעני הוא ממונו של האדון, ואם הוזק העבד חייב המזיק לשלם לבעליו את כל התשלומים הראויים להינתן לבן חורין שהוזק, מפני שגם העבד הוא נכלל בכי ייתן איש מום באמיתו, ומשלם את הכל לאדון, כאמור במשנה לקמן בדף פז עמוד א'. ומה הם החיובים? נזק, דמי הנזק עצמם, צער, תשלום שאדם מוכן ליטול כדי להסכים להצטער בנזק הזה, ריפוי, דמי ריפוי הנזק, שבט, דמי ההפסד שיש לאדון, שעבדו אינו יכול לעבוד כתוצאה מהנזק, בושת, תשלום שהנזק מוכן ליטול בכדי להסכים להתבייש מהמזיק. אם כן, בקוטע יד עבדו הכנעני של חברו, לא שמים כמה ממון אדם מוכן לקבל בכדי שיקטעו את יד עבדו, אלא שמים כמה היה העבד שווה כשהיה עם היד, וכמה הוא שווה עכשיו ללא היד, ואת ההפרש משלם. כיוון שאם היינו שמים כמה אדם מוכן ליטול עבור קטיעת יד העבד, ודאי שדורשים עבור זה ממון רב, ונמצא שהמזיק מפסיד, וכן אתה מוצא במזיק שדה של חברו. שלא שמים כמה אדם מוכן ליטול עבור ארוגה אחת בפני עצמה שזה ממון רב, מפני שקרקע קטנה היא, וזה דבר שאינו מצוי להימחר, ומוכרים אותה ביוקר לעני, שאין לו לקנות שדה גדולה, אלא שמים ביצה, ביצה זה שטח בגודל של 50 אמה על 50 אמה, שבשטח הזה אפשר לזרוע שאה של גרעיני שעורה, שמים בית שאה בשדה הזו כמה הייתה שווה עם הארוגה המלאה פירות, וכמה היא שווה עכשיו ללא הארוגה הזו, ואת ההפרש הוא משלם. אמר לרבה חברי דרבה לרבה שהיא, מקשה הגמרה על דברי רבה, והיא דינה הוא, והיא מעיקר הדין, המזיק חייב לשלם את דמי הבלד כאילו הוא חי. לחוש מזיק שיפסיד המזיק, מדוע אנחנו חוששים להפסדו של המזיק ומבקשים להקל עליו? זאת אומרת שהקושייה של רבה חברי דרבה היא רק על הדין לגבי פרה ובלדה, אבל לגבי קוטע יד עבדו, ולגבי מזיק שדה חברו, הוא לא מקשה מפני שהרוגה היא חלק משאר השדה, וכן היד היא חלק מגוף העבד, ומסתבר לומר שישומו את היד, אגב שאר הגוף, את הרוגה, אגב שאר השדה. אבל לגבי פרה ובלדה שהם שני גופים, הסברה אומרת שנעריך ונשום את הבלד בפני עצמו, ולכן הוא מקשה. אם מעיקר הדין יש לשום את הבלד בפני עצמו, מדוע יש סיבה להקל על המזיק בדינו? כך מסביר התוספות בדיבור המתחיל ידינהו. מתרץ את הגמרא, אנחנו לא מבקשים להקל על המזיק, אלא מעיקר הדין כך הוא צריך לשלם. והטעם, משום דה אמר לי, אומר המזיק לניזק, פרה מעברת אזיקתך, פרתך הייתה מעוברת כשהוזקה, והשור שלי נגח אותה כשהעובר בתוכה ולא נגח את הוולד בנפרד, ולכן פרה מעברת שימינה לך, פרה מעוברת אני שם לך, כלומר אני אתן לך את התשלום על הוולד לפי מה שהעובר היה שווה כשהיה בבטן אמו. וממילא איננו באים להקל בדינו של המזיק, אלא כך הוא דינו מלכתחילה, שמשלם לפי מה שהיה העובר שווה בבטן אמו. ובחידושי מרן גריזה לוי ובחזון יחזקאל ישנה חקירה אם השומה היא לכולה, מפני שזה שיעור הנזק באמת, כלומר שבשדה גדולה חסרה ארוגה ולעבד חסרה יד, ולכן שמים אגב כל הגוף, או שיש גזירת הכתוב ששמים לכולה, ובכל מקום שיש שומה שמים באופן יותר מקל. ומפה לכאורה יש הוכחה, כמו הצד הראשון שהמזיק טוען לניזק, כך הזקתי אותך, ולא טוען לו שהתורה אמרה לשום לכולה. ממילא מוכח שאפילו בעובר ופרה, כיוון שהעובר בתוך הפרה, הרי זה כאילו הזיק לפרה וחיסר ממנה את הוולד. אומרת הגמרא פשיטא, הדבר פשוט הוא שאם הפרה דחד, פרה שייכת לאדם אחד, והוולד דחד, והוולד שייך לאדם אחר, כיוון שהבעלים מכר לאדם אחר את הפרה חוץ מעוברה, והמזיק צריך לשלם לבעל הפרה את מה שהופסדה מחמת הנגיחה, ולבעל הוולד צריך לשלם את מחיר הוולד שמת, כמה שהיה שווה בתוך כל הנזק שנגרם לפרה, באופן זה את הפיתמה, את פיתום הפרה, דהיינו שהפרה הייתה שווה יותר מחמת שהייתה נמצאת בה יותר שומן עקב העיבור, ועכשיו שמנו את הפרה והתברר שיש בה פחות שומן מחמת הנגיחה, ומחמת זה היא שווה פחות, על המזיק לשלם זאת לבעל הפרה, כיוון שהשומן של הפרה לא שייך לעובר שבמאה, למרות שהוא נגרם מחמת העיבור. אבל את הנפחה, השווי של הפרה, מחמת הנפח שנראתה גדולה יותר עקב העיבור, מהי? למי יצטרך המזיק לשלם על זה? שהיא נראית עכשיו יותר קטנה ושווה פחות, האם לבעל הפרה או לבעל הוולד? שהרי הפרה הייתה נראית בנפח גדול יותר מחמת הוולד שהיה בתוכה. מביאה הגמרא שיש בזה מחלוקת המוראים. רב פאפה אמר שצריך לשלם את ההפסד בשווי שנגרם מחמת מראה הפרה לבעל הפרה, כיוון שבעל הפרה יכול למכור את פרתו ביוקר מחמת המראה שלה, אף אם הוולד שבתוכה שייך לאדם אחר. אבל בעל הוולד לא היה יכול למכור את הוולד ביוקר מחמת מראה הפרה, ואם כן, המפסיד הוא בעל הפרה בלבד. ורווח הבריידר אביקה חולק ואומר, שבעל הפרה ובעל הבלט חולקים את התשלום על ההפסד בשווי הפרה שנגרם מחמת ירידת הנפח, משום שהנפח של הפרה מעוברת כולל גם את הבלט. מסכמת הגמרא ואומרת, והלכת ההלכה היא, שבעל הפרה ובעל הבלט חולקים את התשלום על ירידת השווי של הפרה, מחמת הנפח. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף ממז עמוד א'. לאל בדף ת' עמוד ב' שנינו שכשהניזק הכניס את שורו לרשות המזיק וניזוק על ידי שורו של בעל הבית, פטור המזיק מתשלומי הנזק. והטעם מבואר בגמרא לאל בדף י"ג עמוד ב', שאומר לו המזיק, לא היה לך להיכנס לרשותי. במשנה שלפנינו התבהר הדין בשלושה אופנים. במי שהכניס חפציו לחצר חברו ברשות בעל החצר או שלא ברשותו, והוסקו חפציו על ידי חפצי בעל החצר, או שהוסקו חפצי בעל החצר על ידי חפצי המכניס, באיזה אופן בעל החצר חייב ובאיזה אופן המכניס יהיה חייב. והמאירי כותב שבמשניות הראשונות שבפרק הזה שנה תנא כמה דינים בכדי להשלים את מה שהניח מענייני השור, ומענייני הנכנס לחצר חברו, או מניח כליו שם, אם ברשות, אם שלא ברשות. ולדבריו, אין המשנה זו נסמכת למשנה שלפניה, אלא זו משנה של השלמה לפרק שלפניו, העוסק בדיני שור. אומרת המשנה בדף ממז עמוד א' הקדר, רומן העוסק גדירות למוכרן בשוק, ומה שנקט התנא את הדין הזה בקדר ולא בשער אדם שהכניס גדירותיו לחצר חברו, משום שהקדר יכול לומר לבעל החצר, נכנסתי רק לראות אם אתה צריך לקנות, כדרך המוכרים המחזרין, והרי זה כנכנס ברשות. באה תנא להשמיענו שלא מועילה לו הטענה הזו, והוא נחשב לנכנס שלא ברשות. אם כן, הקדר שהכניס גדירותיו לחצר בעל הבית וניחם שם שלא ברשות בעל החצר, כגון שאמר לו בעל החצר אל תכניסם, ואף על פי כן הכניסם, כך אומר הרבינו חננאל, ושברה בהמתו של בעל הבית את הגדירות, פטור בעל הבית מלשלם לקדר את הנזק, כיוון שיכול הבעל הבית לטעון לבעל הגדירות שלא היה לו להניחם בחצרו. ואם הוזקה בהמת בעל החצר בהן, בגדירות, כגון שמעדו רגליה על ידיהן, או שהוחלקה ונפלה ונשברה רגלה, בעל הגדירות חייב לשלם לבעל החצר דמי נזק בהמתו, כדין הקורא בור, או כדין אדם המזיק שהיה לו לשמור על גדירותיו שלא יוזקו על ידיהן. ואם הכניס את גדירותיו וניחם שם ברשות, שאמר לו בעל החצר ייכנס, ונשברו הגדירות על ידי בהמתו של בעל החצר, במקרה כזה בעל החצר חייב לשלם לקדר את דמי גדירותיו שניזוקו על ידי בהמתו, וכן אם הוסקה בהם בהמתו של בעל החצר, בעל הגדירות פטור, מפני שכל הנותן לחברו רשות להכניס את חפציו לחצרו, מן הסתם הוא מקבל עליו שמירתם, והרי הוא כאילו אומר, ייכנס ואני אשמור, וכשלא שמר, חייב לשלם. ותוספות בדיבור המתחיל ואפילו, כותבים, שאפילו לרבה שאומר במסכת בבא מציעא דף ממתת עמוד א', שכשאומר לחברו, בית הקמח, הנה הבית לפניך, אינו נעשה שומר, כך סובר רבה מכל מקום כאן, כשאומר לו שיכניס חפציו, משמעות הדברים שישמור עליהם. ובגמרא לקמן בדף ממזיין עמוד ב' התבהר אם אפילו כשנשברו על ידי רוח, חייב בעל החצר לשלם כיוון שקיבל עליו שמירתו. מוסיפה המשנה לבאר את הדין הזה באופן נוסף. אם הכניס אדם את פירותיו לחצר בעל הבית והניחם שם שלא ברשות בעל החצר והחלטן בהמתו של בעל הבית, פטור בעל הבהמה מלשלם את דמי הפירות כיוון שלא נתחייב בעל החצר בשמירת הפירות. והתפארת ישראל כותב שאם הבהמה נהנית מחמת זה שהיא לא צריכה לאכול את מאכלה, משלם את מה שנהנית כמו ששנינו לאל בדף יוטט עמוד ב'. אומרת המשנה והיא מוסקה בהמת בעל החצר בהן על ידי הפירות כגון שמעדו רגליה על ידיהן או שהוחלקה ונפלה ונשברה רגלה. בעל הפירות חייב לשלם לבעל החצר כדין הקורא בור ונפלה שם בהמה או כדין אדם המזיק שהיה לו לשמור על פירותיו שלא יוזקו על ידיהן ובעצם הוא פשע בהם ולא שמרן. ואם מוסקה בהמה מחמת אכילתה בפירות, תבהר הגמרא לקמן בדף ממז עמוד ב' עם פטור משום שהיה לה שלא לאכול והיא בעצם הזיקה את עצמה. אומרת המשנה, ואם הכניס את פירותיו ברשות שאמר לו בעל החצר ייכנס ואכלה בהמת בעל החצר מן הפירות, בעל החצר חייב לשלם את דמי הפירות, וכן פטור בעל הפירות כשהוזקה בהן בהמתו של בעל החצר. זאת מפני שכל שנותן לחברו רשות להכניס את פירותיו לחצרו, מן הסתם מקבל עליו את שמירתן. והרי הוא כאילו אמר ייכנס ואני אשמור, וכשלא שמר, חייב לשלם. ומוסיפה המשנה לבאר שהדין הזה שייך באופן נוסף. שאם הכניס אדם את שורו לחצר בעל הבית ועמידו שם שלא ברשות בעל החצר, הוא נגחו שורו של בעל הבית לשורו של המכניס, או שנשחו כלבו של בעל הבית לשורו של המכניס, פטור בעל החצר מלשלם לבעל השור כיוון שהכניס את השור שלו ברשות. ואם נגח הוא השור של המכניס את שורו של בעל הבית, חייב המכניס לשלם לבעל החצר משום ששורו הזיק או משום אדם המזיק שהכניס בידיים את שורו לחצר הניזק. ולמה נקת התנה נגחו שורו של בעל הבית או שנשחו כלבו של בעל הבית? למה צריך את שני האופנים בדין הזה משום שבא להשמיענו? שלא רק שנגחו שורו פטור כיוון שהיה לה מכניס לחשוש שמא יגחנו שורו של בעל החצר שמין במינו מתקנין, אלא אפילו אם נשחו כלבו של בעל הבית פטור בין שהוא כלב רע שרגיל לנשוך ובין שאינו רגיל לנשוך. ולא היה לה מכניס להיזהר שלא להכניס שורו לשם. ותוספות בדיבור המתחיל הקדר כותבים שהטעם ששונה המשנה את הדין הזה בשלושה אופנים כדי להשמיענו את הדין בדרך שלא זו אף זו. שאם היה שונה רק דירות היה מקום לומר שמכיוון שנוחות להישבר, לכן כשקיבל רשות מסתמה קיבל עליו בעל החצר שמירה. אבל שאר דברים לא. אם היה מוסיף רק פירות היה מקום לומר שכיוון שהן נוחות להתקלקל, לכן כשנתן בעל החצר רשות מסתמה קיבל על עצמו שמירה, אבל שאר דברים לא. לכך השמיענו התנא גם בשור, שכיוון שנתן לו רשות להכניסם לרשותו, אנחנו אומרים שקיבל עליו לשומרם מאזק בהמת בעל הבית. והתפארת ישראל כותב שהוא משמיע לנו אזק של רגל, שעליו שאזקה מצוי פטור, בלא קיבל עליו לשמור, ומשמיע לנו אזק של שן, שעליו שיש הנאה לאזקה, פטור. ובסיפה הוא משמיע לנו שאף שכלב רגיל ישוך כל רגל זר בחצר, לא צריך בעל הבית לסלקו כשהכניס שורו שלו ברשות. ממשיכה המשנה ואומרת וכן מנפל השור של המכניס לבורו של בעל החצר והבאיש את מימיו שהיו בבור, והגמרה לכמן בדף ממחת עמוד ב' תבאר את האופן שהבאיש השור את המים, אם בשעת הנפילה או גם שלא בשעת הנפילה, וכן אם על ידי הלכלוך שעל גופו או על ידי ריחו, והמים הללו שוב אינם ראויים לשתייה, חייב בעל השור לשלם לבעל החצר את דמי מימיו, מכיוון שהכניסו שלו ברשות חייב לשומרו שלא יזיק לחפצי בעל החצר, וכן אם כשנפל לבור היו אביו או בנו של בעל הבית לתוכו בתוך הבור ומתו, משלם בעל השור את הכופר ליורשי האב או הבן כדין תשלומי כופר בשור שימית אדם, כמו ששנינו לאל בדף מ"א עמוד א'. הגמרא לקמן בדף מ"ח עמוד ב' תקשה ששור תם שימית אינו משלם כופר, ועוד מדוע נקט דווקא אביו או בנו? ותרצה הגמרא בכמה דברים שמדובר באופן שמשלם כן את הכופר. אומרת המשנה ואם הכניס את שורו לחצר של חברו ברשות שאמר לו בעל החצר ייכנס והוזק השור על ידי שורו או כלבו של בעל החצר, בעל החצר חייב לשלם לבעל השור, מפני שכל המרשה לחברו להכניס את שורו בחצרו מן הסתם מקבל הוא עליו שמירתו, והרי הוא כאילו אמר ייכנס ואני אשמור, וכשלא שמר חייב לשלם. ואם נגח שורו של המכניס את שורו של בעל החצר, יש מחלוקת ראשונים אם המכניס חייב לשלם לבעל החצר דמי הנזק כדין חצר השותפין שעליו שיש לו רשות להכניס חייב, או שהוא פטור כיוון שבעל החצר קיבל עליו שמירה. רבי אומר, בכולן, בכל האופנים שנשנו כאן, אם ניזוקו חפצי המכניס, אף אם הכניס ברשות, בעל החצר אינו חייב לשלם דמי הנזק, משום שכשנתן לו רשות להיכנס, לא התכוון לשמור את חפצי המכניס, אלא שהמכניס ישמור על חפציו שלא ינזקו על ידי בהמת בעל החצר, עד שיקבל עליו בעל החצר בפירוש לשמור את חפצי המכניס שלא ינזקו כשיהיו מונחים בחצרו, ויאמר, ייכנס ואני אשמור. זוהי המשנה שלנו, שתחילתה בדף ממזיין עמוד א' וסופה בדף ממזיין עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה הקדר שהכניס כדירותיו לחצר בעל הבית שלו ברשות והוסקה בהם בהמתו של בעל החצר, חייב המכניס בנזקיה, מדקדקת הגמרא, טעם שלו ברשות, הטעם שחייב המכניס בנזקי בהמת בעל החצר, זה משום שלא ברשות בעל החצר הכניס כדירותיו, היה לו לשמור על כדירותיו שלא תוזק בהם בהמת בעל החצר. ברשות, משמע שאם הכניס ברשות, לא מחייב בעל הכדירות בנזקי בהמתו דבעל חצר. זאת אומרת שמכך שנקטה המשנה שלו ברשות, משמע שברשות, פטור. ולא אמרים, אני לא אומרים שכשהכניס כדירותיו ברשות, על אף שלא פירה שמקבל על עצמו לשמור, מכל מקום, קבולי קביל, בעל כדירות, קיבל על עצמו בעל הכדירות, נתירותא דבהמתו דבעל חצר. לשמור על בהמתו של בעל החצר שלא תנזק על ידי כדירותיו. מוכח מכך, מני, כשיטת מי משנתנו, רבי. שיטת רבי דאמר בסוף המשנה, כל בסתמה, כל שלא פירש בעל החצר שמקבל עליו שמירת הגדירות שלא יישברו, אף שנתן רשות להכניס את הגדירות לחצרו, לא קביל עלי נתירותה, אינו מקבל על עצמו שמירה, והוא הדין, שבעל הגדירות אינו מקבל על עצמו שמירת בעל החצר שלא תינזק. ואין הכוונה להשוות לרבי שלא ברשות לברשות, שאם כן יהיה בעל הגדירות חייב, אף שיכניס ברשות, אלא הכוונה להשוות את בעל הגדירות לבעל החצר, וכשם שנתינת הרשות אין בקבלת שמירה של בעל החצר, הוא הדין שבעל הגדרות נכנס ברשות, אינו מקבל עליו שמירה. אומר תוספות בדיבור המתחיל אימה, שאף שלפי האמת גם לרבי יש לחייב על נזקי שור, כדין חצר השותפין שנגח שור של אחד מהם את חברו, מכל מקום, סברה הגמרא עכשיו שלרבי כשהכניס ברשות, נחשב כאילו ייתנו ביניהם, שיפטר כל אחד מהם כששורו ייגח את השור של האחר. מקשה הגמרא ואומרת, אימה סיפה, אם כך אמור את הסיפה של הדין הזה. אמר בה, משנה, אם הכניסה כדר את גדירותיו ברשות בעל החצר ושברה בהמתו של בעל החצר את הגדירות, בעל החצר חייב לשלם לבעל הגדירות על אף שלא קיבל עליו שמירה. והדין הזה הוא אינו כרבי אלא טען לרבנן. חכמים אמרו את הדין הזה, דאמרי בסתם הנמי, קבול איקה בללין את ירותה. אף שלא פירש בעל החצר שהוא מקבל עליו שמירת הגדירות, כל שנתן רשות, מקבל עליו את שמירת הגדירות, ולכן כשפשע ושברה בהמתו את הגדירות חייב לשלם לבעל הגדירות. והוא הדין שכשהקדר מכניס ברשות, הרי הוא מקבל עליו לשמור שקדירותיו לא יזיקו, וכשהוזקה בהמת בעל החצר על ידי הגדירות, חייב לשלם לבעל החצר דמי הנזק. אז איך ייתכן שחלקה של המשנה כשיטת רבי וחלקה כשיטת חכמים? וממשיכה הגמרא לבאר את קושייתה וטוב, ועוד יש לדקדק, ששנינו בסוף המשנה רבי אומר בכולן בכל האופנים שנשנו במשנתנו, כשנתן בעל הבית רשות לאדם להכניס חפציו לחצרו, בעל הבית אינו חייב לשלם אם הזיקה בהמתו את החפצים של המכניס, עד שיקבל עליו בעל הבית במפורש לשמור את בהמתו שלא תזיק את חפצי חברו. מסיימת הגמרא לפרש את הקושייה של הנמצא, רישא, שדווקא כשהכניס שלא ברשות חייב בעל הגדירות כשהוזקה בהמתו של בעל החצר, וסיפא, אף כשנתן בעל החצר רשות להכניס חפצים לחצרו אינו חייב לשלם על מה שבהמתו הזיקה, אלא אם כן קיבל עליו בפירוש שמירת בהמתו. אז הרישא והסיפא הם כשיטת רבי, ומציעתה, הדין ששנינו באמצע המשנה, שאם הכניס ברשות בעל החצר חייב על נזקי בהמתו לגדירות של המכניס, היא כשיטת רבנן, שגם בסתמה הוא מקבל עליו שמירה. וקשה, אין דרך המשנה לערב שיטות תנאים החולקים, אלא תמיד המשנה שונה את דבריה כדברי תנא אחד. מדרצת הגמרא אמר רבי זעירא, תברא, אכן המשנה הזו היא משנה קשה, ושני הדינים שנשנו בתחילת המשנה סותרים זה את זה, וצריך לומר שנחלקו תנאים בשיטת תנא קמא. מי ששנה זו, לא שנה זו. מי ששנה את הרישא, שדווקא כשהכניס שלא ברשות חייב בעל הגדרות בנזקי בהמת בעל החצר, ומשמע שאם הכניס ברשות פטור, הוא סובר שלא נחלק תנא קמא על שיטת רבי, וסובר שאף כשהכניס ברשות פטור בעל החצר הם נשברו הגדרות על ידי בהמתו. והתנא הזה לא שנה את המשך המשנה, שכשהכניס ברשות ושברה בהמת בעל החצר את הגדרות, חייב לשלם על אף שלא קיבל עליו לשמור, משום שנתינת הרשות מחייבת אותו בשמירה, וכאילו אמר ייכנס וישמור לך, אלא סובר שפטור אף כשנתן רשות. והתנא ששנה את הסיפא, שבהכניס ברשות חייב בעל החצר לשלם לבעל הגדירות, הוא סובר שתנא קמא חולק על רבי, ואף ברישא יסבור שאף אם הכניס ברשות חייב בעל הגדירות בנזקי בהמת בעל החצר, כיוון שנחשב שקיבל על עצמו לשמור. זה הסברו של רשי, אבל בתוספות ריד הוא כותב שהרישא של המשנה נוקט התנא כשיטת רבי, ובסיפא כשיטת רבנן, ואין מחלוקת בשיטת רבנן. מביאה הגמרא תירוץ נוסף ליישב את הסתירה שבין שני הדינים שבתחילת המשנה. רבא אמר, כולה רבנני, כל תחילת המשנה שיטת רבנני, שאף כשבעל החצר לא פירש שמקבל על עצמו שמירה, מחויב הוא לשמור. ומה שמשמע מהרישא שכשהכניס ברשות, אין בעל הגדירות חייב בנזקי בהמת בעל החצר, אין זה רק שיטת רבי, אלא אף לחכמים שבסתם המקבל בעל החצר על עצמו לשמור. דהיינו שנחלקו רבי זעירא ורבא רק בשיטת רבנן, אבל לפי רבי מודה רבא שהמכניס פטור. וברשות, כשבעל החצר נתן רשות להכניס את הגדירות, שמירת גדירות קיבל עליו בעל החצר, וכאילו אמר שהוא יישב וישמור עליהם. ואפילו אם נשברו ברוח משום פשיעת בעל החצר באופן ששומר חינם, חייב על כך, חייב בעל החצר לשלם. אבל בעל הגדירות לא קיבל על עצמו שמירה, ולכן כשהכניס ברשות פטור מנזקי הגדירות. אומרת הגמרא שנינו במשנה, הכניס פירותיו לחצר בעל הבית, ואם הוסקה בהן בעל הפירות חייב. מבררת הגמרא באיזה אופן ניזוקה הבהמה שבעל הפירות חייב. אמר רב, לא שנו שבעל הפירות חייב בנזקי בהמת בעל החצר, אלא שהוחלקה בהן, כגון שמעדו רגליה על ידיהן, או שהוחלקה ונפלה ונשברה רגלה. אבל אם אכלה מהם יותר מדי, ומחמת כן חלתה בחולי מעיים ומתה, פטור מלשלם. כי לרב היה קשה מדוע נקת התנא לגבי פירות לשון והוסקה בהם, שאין בזה חידוש יותר ממה ששנינו בגדרות שהוסקה בהם. היה צריך לנקות שאכלה מהפירות ומתה, שיש בזה חידוש יותר, שאין פותרים את בעל הפירות מחמת הסברה שהיה לה שלא תאכל. מכך שלא נקת כך, מוכח שדווקא כשהוחלקה בהן חייב, אבל כשאכלה ומתה, פטור. ומבאר רב מה הייתה, מה הטעם שכשאכלה ומתה המכניס פטור, משום דאב עלה שלא תאכל. היה לה בהמה לא לאכול באופן שתוזק והביאה על עצמה את הנזק. ואין המכניס נחשב כמזיק, וגם לא קיבל עליו לשמור עליה. כך תוספות בדיבור המתחיל אבא. מביאה הגמרא שרב ששת חולק על רב. אמר רב ששת, אמינה, אומר אני, כי נעים ושכיב רב כשהתנמנם ושכב רב, אמר לאש מעתה, אמר את השמועה הזו, שכאשר הפרה אכלה יותר מדי, אין בעל הפירות חייב. ומוכיח רב ששת שאין הלכה כרב, דתניה, שנינו בברייתא, לקמן בדף נ"ו עמוד א', הנותן, המניח, שם המוות לפני בהמת חברו, ואכלה זאת הבהמה ומתה, פטור מדיני אדם שאין בית דין יכולים לחייבו לשלם את דמי הבהמה, כיוון שרק הניח לפניה ואינו אלא גרמה בנזיקין. וחייב בדיני שמיים, שכדי לצאת ידי שמיים, צריך לשלם, משום שגרם שתאכל שם המוות ותמות, ומסיים רב ששת לקושייתו על רב, שמשמע שדווקא כשנתן לפניה שם המוות, הוא שפטור מדיני אדם, משום ללא אבידה דאחלה, שאין הבהמה עשויה לאכול שם המוות, ולא נחשב שנותן את השם לפניה, אכיל אותה. אבל כשהניח לפניה פירות דאבידה דאחלה, שהבהמה עשויה לאכול אותן, אם אכלה הרבה מהם ומתה, בדיני אדם נמי מחייב. בדיני אדם הוא גם יהיה חייב. והמי מדוע יהיה חייב, הרי יש לפוטרו משום דאבלי, שלא תאכל, היה לה לא לאכול ואין בעל הפירות נחשב למזיק. מדרץ את הגמרא, אמרי, יש לדחות את הקושייה ולומר, הוא הדין דאפילו כשהניח לפניה פירות ואכלה הרבה ומתה, נמי פטור מדיני אדם, משום שהיה לה שלא תאכל, והקמה השמלן, וזה מה שהשמיענו בכך שנקט שם המוות, דאפילו כשהניח לפניה שם המוות נמי, דלא אבידה דאחלה, חייב בדיני שמיים. למרות שאינה עשויה לאוכלו, ויש מקום לפוטרו לגמרי אפילו בדיני שמיים, וכל זאת בדיני שמיים הוא חייב, וכל שכן כשהניח לפניה פירות שעשויה לאוכלן, שחייב בדיני שמיים. והיא באה את אימה, מתרץ את הגמרא תירוץ נוסף, שבאמת, אם יניח לפניה שם המוות כיוון שאינה רגילה לאוכלו, פטור גם מדיני שמיים. ושם המוות הנזכר בברייתא, נמי גם כן מדובר באפרזתא דאיינו פיירי, שהוא שם המוות בצורת עשב, שהבהמה אוכלת ממנו, היא תמות. והוא כפירות, והבהמה עשויה לאוכלו, שהרי דרכה לאכול עשבים. ואף על פי כן מבואר בברייתא, שהוא פטור מדיני אדם משום שהיה לה שלא תאכל והיא הזיקה את עצמה. וכמו כן בפירות הראויים לה, אם אכלה הרבה מהם ובתוך כך מתה, היא הנותן לפניה פטור משום שהיה לה שלא תאכל, וכדברי רב. הוא אומר התוסות לדיבור המתחיל באפרזתא, ומה שלא השמיענו את הדין הזה בשער פירות, משום שבא להשמיענו שאפילו בסם המוות שהיא עבודה לגמרי מן העולם, פטור מדיני אדם. מקשה הגמרא קושייה נוספת על רב. מיתי וישנינו בברייתא, האישה שנכנסה לחצרו של אדם לטחון חיטים אצל בעל הבית, המזכיר ריחיים לטחון בהם, ונכנסה שלא ברשות והחלטן בהמתו של בעל הבית, פטור מלשלם את דמי החיטים, כיוון שלא צריך לשמור בהמתו שלא תאכלם. ואם הוזקה הבהמה לידי החיטים, חייבת האישה לשלם את הנזק, ובפשטות המילה הוזקה, היינו שאכלה מהם הרבה ומתה. נשאלת השאלה, והמי מדוע חייבת לשלם נעימה, נאמר, אבל היה על הבהמה שלא תאכל מן החיטים, כי היא הזיקה לעצמה. מדרץ את הגמרא, אמרי, יש לומר ולדחות את הקושייה, ומי עדיפה ממתניתין, וכי עדיפה הברייתא ממשנתנו דאוקימנה שהעמדנו את המשנה, שדווקא כשהוחלקה בהם חייב בעל הפירות, אבל כשאכלה מהם הרבה ומתה, פטור? גם את הברייתא יש לפרש שהוחלקה בהם, ולכן חייבת האישה בתשלומי הנזק. אבל אם אכלה מן החיטים, פטורה משום שהיה לה בהמה שלא תאכל. שואלת הגמרא, מאחר שלא התפרש בברייתא כיצד הוזקה בהמה ויש לבאר גם כשהוחלקה בהם ודקרי לה מי קרי לה, מי שהקשה זאת בבית המדרש, מה עלתה על דעתו להקשות? למה לא להעמיד כמו שהעמדנו את המשנה שהוחלקה בהם ומתה? משיבה הגמרא, אמר לך, ישיב לך המקשה, בישלמה מתניתין, המשנה מובנת שהעמדנו כך משום דקטני, נאמר בלשון המשנה, אם הוזקה בהן. והמילה בהן יכולה להתפרש שהוחלקה בהן הוא, ולא שאכלה הרבה מהם ומתה. בלחה כאן בברייתא, קטני כתוב בברייתא אם הוזקה, ולא קטני בהן. המילה בהן לא מופיע. מסתבר שלא מדובר כשהוחלקה בהן, אלא אכילה הוא דקטני, כוונת הברייתא שהוזקה על ידי אכילה כתובה בתחילה, ולא כדברי רב שאומר שהיה לה שלא תאכל. ולכן הוא הקשה את הקושייה. ואידך ואילו המתרץ שפירש את הברייתא דווקא כשהוחלקה בהם, אמר לך, הוא יסביר לך, לא שנה, אין לחלק בין אם כתוב את המילה בהן, ובין אם לא כתוב בהן, וגם את הברייתא נפרש כשהוחלקה בהן ולא כשאכלה יותר מדי. קושייה נוספת על רב. תשמע שנינו בברייתא, הכניס אדם את שורו לחצר, בעל הבית שלו ברשות, והיו בה חיטין של בעל הבית, ואכל השור חיטין והטריז, נהיה חולה בכל ימיים, ומוציא רעי צלול כמיים משום שהחיטין קשים לו, ומת, פטור בעל החצר. ואם הכניס ברשות, בעל החצר חייב לשלם, כי כיוון שנתן לו רשות להכניס שורו לחצרו, קיבל על עצמו לשומרו שלו ינזק. וקשה על דברי רב, והמי, מדוע חייב בעל החצר לשלם? הרי אבלה היה על השור שלא יאכל מן החיטים, וכשאכל, הוא הזיק את עצמו. תרץ את הגמרא, אמר רבה, ברשות השלא ברשות קרמית, וכי הנך מקשם יכניס ברשות על הכניס שלא ברשות, והרי יש לחלק. דווקא כשהכניס פירות שלא ברשות, פטר רב, כיוון שהמכניס לא קיבל על עצמו שמירת הבהמה, והיה לה שלא תאכל. אבל כשהכניס את השור לחצר חברו ברשות בעל החצר, הרי שמירת שורו של המכניס קיבל בעל החצר עליו. ואפילו אם חנק השור את עצמו, מחמת פשיעת בעל החצר, חייב בעל החצר לשלם. ולכך גם כשאכל מן החטים ומת, חייב בעל החצר. מוריי ורבותיי, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה לגבי מאכילה קרבה בין פרה לתרנגולת. שאלה שנייה, אלו דברים אין שמים אותם בפני עצמם. שאלה שלישית, כיצד שמים יד עבד בפני עצמה. שאלה רביעית, על אילו נזקים מתחייב המכניס שורו לחצר בעל הבית שלו ברשות. שאלה חמישית, הנותן סם המוות לפני בהמת חברו, מה דינו? שאלה אחרונה, שתשובתה מצויה ברש"י, מדוע נקטה הברייתא דווקא אישה שנכנסה לתחון? עם השאלות הללו לשינוי לסיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, י"א בתמוז תשע"ו, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה דף מ"ז ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, י"ב בתמוז תשע"ו, ונלמד את דף מ"ח ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.